אז כהן גדול אומר שלא תשמע לתפילתם של עוברי דרכים, הוא לא רוצה גשם. אז שואלים המפרשים, מה פירוש? למה שהקדוש ברוך הוא כן נשמע לו? הרי למה הוא, מתי הוא מבקש שלא יהיה גשם? כשהוא בדרך. אבל בבוקר היה בבית כנסת, ומה התפלל? ביקש גשמים. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אדוני, תחליט מה אתה רוצה. למה שלא ישמע לו לזה, שלא ישמע לו לזה? למה שהקדוש ברוך הוא בכלל התייחס לזה שבגשם ברור שהוא אינטרסנט? הרי בבוקר, כשהכל היה בסדר והיה תנור, אז ביקשת גשם. אז מה, עכשיו אתה אינטרסנט, אמא רואה את הילד שאלה כשהוא קצת עצבני, בטח שלא מתייחס את הבקשה, היא נותנת לו ליטוף, אומרת לו לא. למה שכן התייחס? ראיתי מישהו שאומר דבר מדהים. בבוקר הוא ביקש גשם. אבל איפה הוא ביקש גשם? בבית כנסת. היה תנור. כולם ביקשו. אבל כשעכשיו הוא מבקש שלא יהיה גשם, אתה יודע מאיפה הוא מבקש את זה? מהעצמות הקרות. אתה משווה את התפילות? הוא מתפלל עכשיו מהקישקס. תפילה מהקישקס, זה מתקבל. זה יותר חזק מ-1,000 תפילות בתנור. למה שישמע לו? יחיד ורבים, כולם אומרים גשם. כולם אומרים מסודר עם מתי בסוף התפילה. הוא אומר, לא גשם! זה יותר חזק מ-100,000 גשם בתוך התי. לא רע, אה?
זה
מסוגל.
זה היה שווה הבדיחה שסיפרתי.
שמעת? זה לכן, זה הפשט שרבי עקיבא התחיל במילתא דבדיחותא. הכל בדיחה הביאה כנראה וורט רציני. נכון, 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 אבל לכל ישראל, זה בשביל כל ישראל. טוב, זה... טוב, ורק עוד משפט אחד שקשור למה שאמרנו מקודם על שבת, שמתי לב אתמול, דבר מאוד מעניין. כשהגענו, לא אתמול, שבוע ראיתי את זה, כשהגענו למראה, כתוב שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו, ואת זה קראנו בשביעי של פסח עוד. למרות שזה לא עוסק בשביעי של פסח, כי זה כבר 3 ימים אחרי שביעי של פסח, נכון? אבל בשביעי של פסח קראנו את זה. מאוד מעניין. מה זה פסח? מה זה פסח? זה בעצם סיום יציאת מצרים, כשהגיעו למראה. בשביעי של פסח הם עוד היו בים סוף, ומה ראו? ראתה שפחה לים, נכון, זה היה התערות הדלתת הנחשון, אבל זה היה עדיין. ואז הגיעו למראה, ומה הם רואים במראה? את החיים הקשים. כל אחד עטור בביזת מצרים, בביזת הים, בראתה שפחה על הים, אבל אין מים. אין מים, תכלס, אין עבודה. אין חיים, אין פרנוסה, אין... פתאום, נכון? שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסה. הוא אמר לו להוריד עץ למים, ושם שם לו חוק ומשפט ושם ניסה. מאוד מעניין. פסח בעברית פירושו לדלג, לפסוח. מי פסח? הקדוש ברוך הוא. מלמעלה למטה. הוא פסח, אנחנו פה, והוא פוסח על הבתים. נכון? הוא פוסח על הבתים. ועברתי בכל ארץ מצרים, ועברתי, אני השם, אני ולא אחר. ויקיתי, אני ולא המלאך. אני ולא השליח. אני השם, אני הוא ולא אחר. סוף פסח זה במראה, בשבת. אבל שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. אתם יודעים מה זה לנסות? לנסות זה להרים מלמטה למעלה. לנסות זה להעלות על נס. בפסח קיבלנו ניסים בדילוג, ניסים למעלה מההשתלשלות, למעלה מטעם ודעת. זה מדרגה שאי אפשר להבין אותה, זה בכלל לא לפי המדרגה שלנו. במראה הכל מאכזב, יורדים מהכל ועכשיו אנחנו על הקנטים. מים אנחנו לא יודעים לקבל. ומתלוננים על אמור מה נשתה. אז בא ומצא אותם במקום הכי מר. ומשם הוא הרים אותם למעלה. שם שם לו חוק ומשפט ושם מה? ניסהו. בפסח ירד אליהם מלמעלה למטה. בשבת הראשונה הרים אותם. והם הרימו את עצמם מלמטה למעלה. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. זה דבר מאוד... אתם יודעים, בשבתות אנחנו לומדים ככה כל החורף, ברוך השם, את הפרשה. ובזמן האחרון נכנסנו ליציאת מצרים. ובשבתות שבין פסח לעצרת נוהגים ישראל ללמוד מסכת אבות. אנחנו זוכים פה ללמוד מסכת אבות כבר שלוש שנים. כולם עושים בין פסח לעצרת. על זה סוף סוף פעם אחת מסתדר, פעם אחת הכל מסתדר, כשנגמור נדון בשער. פעם אחת זה מסתדר. אז זה בשבתות, שבין פסח לעצרת, לומדים מסכת אבות. ככה מופיע. יש מנהג צפון אפריקה, אני לא יודע מי נוהגים פה, יש כאלה שנוהגים להגיד משלי, שישה חלקים. אתם מכירים? יש במנהגי צפון אפריקה, מנהג, איך? שהם עושים את זה, הם מחלקים את משלי לשישה חלקים, וכל שבת אומרים שישית. את כל משלי. הרעיון הוא בין פסח לאבות, לתקן את המידות. זה הזמן של תיקון המידות. זה היסוד. היסוד במילה אחת, זה שבפסח, ביום הראשון, בפסח, זה העבודה על אכילת מצה. איסור חמץ ואכילת מצה. איסור חמץ זה לשבור לגמרי, לגמרי, לגמרי. שבירת המידות. זה שבירה, זה ביטול. אדם צריך לעבור את השלב הזה. ומיום אחר כך, מהלילה השני, מתחילה העבודה אחרי השבירה של תיקון המידות. שבע שבתות תמימות. חסד, חסד שבחסד, גבורה שבחסד, תפארת. מידה מידה. מתחילה העבודה של תיקון המידות. ובתיקון המידות סידרו לנו את מסכת אבות להגיד בין פסח לעצרת. והאמת, אני אקדים במילה אחת, אנחנו זוכים פה, אני זה עושה המון, אנחנו זוכים בשלוש שנים האחרונות ללמוד מסכת אבות פה כל שבוע בעיר הקודש חצור. ונדמה לי שזה, אנחנו עכשיו לפני סוף פרק י', לא עברנו אף פעם את המשנה בשבוע. זה ככה ללמוד בעיון כמו שצריך, זה מסכת היסודות של היסודות. אבל אני רוצה, ברשותכם, בשבתות האלה, לעשות משהו אחר. לראות את הפרק כולו, במכלול. לא להספיק להיכנס לכל, אבל לראות את הפרק ככה בביש. יש לנו את הזמן, לראות אותו בביש לפני שבת, כדי להיכנס ממנו, בגלל שהעבודה שצריך לעשות, זה התקנה, היא העבודה שבפרק הזה מתברר. זה תיקון המידות, זאת הנקודה, זה העבודה שבפרק הזה, בכל פרק, כל שבת, זה הסדר. אגב, המנהג הזה הוא כל כך חזק, כל כך חזק, עד אנשים מתבלבלים. אתם מחזיקים מסכת אבות לפניכם, אז זה או מסכת אבות פה, או בסידורים, כל אחד יש לו מסכת אבות. ובמסכת אבות כל אחד זוכר שבמסכת אבות יש, שי, לא חשוב לי, זה בסדר. במסכת אבות יש שישה פרקים. אבל זה טעות. אין שישה פרקים. במסכת אבות יש חמישה פרקים. אין שישה. הפרק השישי הוא בעקבות המנהג. תבינו כמה המנהג הזה קדום. כדי לסיים לפני חג השבועות בענייני קבלת התורה, הכניסו פרק שקוראים לו פרק קניין תורה. אין שם אף משנה. הכל ברייתות. הכל משניות חיצוניות, ברייתות, שצרפו למסכת אבות, ולמה צרפו אותה? כדי שמתוך עבודת המידות של חמישה שבועות הראשונים, יגיעו בשבת השישית לקניין תורה, ומזה יגיעו למעמד הר סיני. אז זה מאוד מעניין אפילו היסטורית. זאת אומרת, אנחנו מכירים את מסכת אבות כשישה פרקים, זה לא נכון. מסכת אבות זה חמישה פרקים. ואיך מסתיימת מסכת אבות, באיזה מילים? עוד רגע נראה איך היא מתחילה, רק איך היא מסתיימת. נו, מה אתם אומרים? איך היא מסתיימת? פרק חמישי, לא פרק שישי. נו, 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 מה המילים החותמות? נפתח, נפתח, יש לפנינו. מה, אופה, יפה מאוד. בן ה-ה אומר, ידוע, לפום צערה אגרה. אתם יודעים מה זה לפום צערה אגרה? השכר על פי הצער, אתם יודעים מה הפירוש? זה המשפט המסכם את מסכת תיקון המידות. תדע לך, השכר הולך על פי העבודה. אתה כל בוקר מתעורר ואומר, וואי וואי, אם הייתי נולד מלאך. אז אתה לא תופס כלום. לפום צערה אגרה. המסכת מתחילה ומשה קיבל תורה משיני, מסתיימת בלפום צערה אגרה. זה מעניין. היא מסתיימת, אגב, מסתיימת בארמית. כי האדם נמצא בגלות שלו. במקום שאתה נמצא, עליך מדברת כל המסכת. ולפום צערה אגרה. ומה צריך לעשות? מה המשפט שקודם לזה? נו, בן בג בג אומר, הפוך בה, והפוך בה, דקולה בה. הפוך בה והפוך בה, דקולה בה. יכול להיות הפוך בה והפוך בה בתורה, ויכול להיות במסכת הזאת. דקולה בה. ובה תחזה וסיב ובלה בה. שמה תגדל, שמה תזדקן. ובלה בה. אל תעזוב אותה. ומינה לא תזוע. שאין לך מידה טובה המנה. כל העבודה תבוא מההתמדה, מבהגית בו יומם ולילה, מההתמדה הזאת, שהיא תביא לך את תיקון המידות. אז זה כל המסכת. לכן אני רוצה ברשותכם לנסות ככה, בזמן באמת קצר, כי צריך, כמו שאני אומר, צריך הרבה, 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 הרבה זמן לעסוק בכל משנה ומשנה וכל... אבל כן,
ושאלה את
השאלה, ומי שידע, ייתן לו את ביתו,
אותו תמיד שרץ אחריו, כדי לדעת, אז הוא אומר לו, אתה תקבל את ביתי.
עצם הריצה לדעת.
עצם הריצה, ועצם הידעה, אז אתה תקבל את ביתי.
נכון, נכון, נכון. עצם הריצה, הרצון, לפום צערה אגרה. הזכרתי אתמול, כתוב בהגדה, ברוך שומר הבטחתו לישראל. שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, ברוך שומר הבטחתו לישראל. הרבי ריאץ, הרבי הקודם מחבד, שאל שאלה מצוינת, הוא אומר, ברוך שומר הבטחתו לישראל, איזה מין דבר זה? תודה רבה באמת שהקדוש ברוך הוא שומר הבטחות. מכל ילד אנחנו מצפים שהוא ישמור הבטחות. מה זה ברוך שומר הבטחתו לישראל? מה, היה לנו אבא אמינה שהוא פוליטיקאי? מה ברוך שומר? ברור, ברוך שומר הבטחתו לישראל. כל אדם חייב לקיים הבטחות, אלא אם כן הוא לא משנה, אבל ברוך שומר הבטחתו לישראל, לא? אז חייבים, מה פירוש? אז הרבי ריאץ הסביר פלא עצום. הוא אומר, יש הבטחות שאתה רוצה לשמור, רק קשה לך מאוד 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 לקיים. הוא אומר, מה ההבטחה? שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ. חישב את הקץ פירושו, שתיגמר הגלות ותגיע הגאולה. תשמעו, זה משפט שקשה להגיד אותו. הקדוש ברוך הוא הרי ברא את העולם כדי שתהיה לו דירה בתחתונים. התענוג שיש לקדוש ברוך הוא מהעבודה של הבירורים שלנו, התענוג שיש לקדוש ברוך הוא מהגלות שלנו, זה כזה תענוג שהוא לא רוצה לקיים את ההבטחה בכלל. הוא כל כך מתענג מהגלות. כי רק יהודי יכול להפוך חושך לאור, לפום צערה אגרה. כשיגמר הצער, אז מה יהיה? יש ביטוי ביום יום, שכשנגיע לגאולה השלמה, ונסתכל ככה בהילוך אחורה, נגיד, מי יכול לתת לי את התענוג של הגלות? מי יכול לתת לי את התענוג לקחת גולם עם יצרים מטורף, חולה נפש כמוני, מפגר כזה, גולם כזה, שמצליח להפך שנייה אחת ולנשוך שפתיים ולהאיר את העולם. זה אין שם. התענוג הזה הוא כזה תענוג גדול, שקדוש ברוך הוא לא יכול לקיים אותו. אבל מה? ברוך שומר הבטחתו לישראל, הקדוש ברוך הוא מתגבר על התענוג שלו בגלל שהוא הבטיח. אז אנחנו אומרים לו, ריבונו של עולם, אנחנו מבינים שזה צריך להיות לאט, אבל בסוף תצטרך להתגבר. אז אנחנו כבר רוצים גאולה מספיק. היי, ומה יהיה אז התענוג? אז זה עובד לפי כללים אחרים, החשמל מסוג אחר אז. אז זה כבר תענוג, זה קילו וואט אחר, זה עובד בארונות חשמל אחרים. אבל ברוך שומר הבטחתו, זה לפום צערה אגרה. כל המסכת, זה איך אתה יכול לעבוד על המציאות הזאת שנקראת תיקון המידות. והקדמה האחרונה, אני רוצה להספיק פרק, אני לא רוצה לגעת במילה אחת. והקדמה האחרונה, מה זה, מכינה?
עוד היה מעניין אותי, זה קשור לעניין של מותם של מדל הרקיבה, בעניין של תיקון המידות. איך דווקא מרבי עקיבא, שדרש, ראית על אחד כמוך וכלם גדול בתורה?
יצאו 24 אלף תלמידים.
צריכים קבלת לרבות ומדרך חמים, דווקא מבנינו, מרבי עקיבא, יצאו 24 אלף תלמידים שלא נוהגים
כבוצץ. וזה נעסוק שנגיע לרבי עקיבא. בעזרת השם, בפרק השלישי. בפרק השני והשלישי, רבי עקיבא, הוא מרכז מסכת אבות, תראה את זה בהמשך. הלל ורבי עקיבא, נדבר על זה. והתלמידים, והנושא הזה, הנושא הזה הוא באוויר של תקנת מסכת אבות. ברקע של תקנת מסכת אבות בין פסח לעצרת, נמצא רבי עקיבא ולא נהגו כבוד זה בזה, נגיע לזה, אבל אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אני רוצה לראות את הכל. עוד דבר אחד אחרון כהקדמה, ואז ניכנס למשה קיבל. הרמב״ם שואל שאלה חשובה. הרמב״ם שואל שאלה חשובה. הוא שואל מה עושה מסכת אבות פה בסדר נזיקין. מה הקשר? מסכת אבות יכולה להיות בכל מקום אחר. לא מתאימה. או שתפתח את השעס, או שתבוא בתוך... מה היא עושה פה? למה בסדר נזיקין? סדר נזיקין הוא עוסק בענייני משפט. אז נכון שיש גם כמה דברים ששייכים למשפט. הביאו מתונים בדין, יש הרבה דברים ששייכים. אבל מה היא עושה פה?
זאת הקדמה בעיקרון, לא?
זאת הקדמה למה?
מסכת נזיקין כבר.
אז אם כבר הקדמה, אז אם זה כבר בנזיקין, שיהיה בהתחלה. יפה. זו השאלה טובה מאוד. עונה הרמב״ם מעניין מאוד. עונה הרמב״ם, הרי סדר נזיקין מחולק לשניים. סדר נזיקין, החלק הראשון שלו, זה מה שנקרא, אגב, בלשון חז"ל, מסכת נזיקין. פעם הייתה מסכת שקראו לה מסכת נזיקין. ולמסכת הזאת היו שלושה שערים. שער בערבית, בבא. למסכת הזאת היו שלוש בבות. בבא קמה, בבא ביציאה ובבא בתרה. ולסדר הזה, למסכת נזיקין, שיש שלוש בבות, זה היה המסכת, זה עסק בהלכות של נזיקין. דינים, מה שנקרא היום, הדין האזרחי. זה עסק בכל ענייני בן אדם לחברו, בבא קמה, בבא מציע ובבא בתרה. מי שם, החצי השני של סדר נזיקין, עוסק בדיינים. וסדרי הדין, מה שנקרא היום, הדיינים והפרוצדורה. סנהדרין, מכות, ענישה, עדויות, איך מקבלים שבועה, שבועות. זה עובר, בסדר? הסדר, החצי השני של הסדר עובר לכל החלק של הדיינים. אומר הרמב״ם, כל עניין הדיינים בא ללמד את הצורה להיות דיין. ומסכת אבות היא הדרך שאלמלא היא קיימת, הדיינים זה הדבר הכי מסוכן שיש. כי הדיינים, או שהם מצליחים להיות בביטול מוחלט, ומצליחים להיות בעלי מידות, ומזה דיינים, או שהם סכנת נפשות. אין סכנה כמותם. זה יסוד היסודות. והיסוד הזה, כהקדמה, אתם תראו אותו בהמשך, איך הוא כל כך שופך אור על כל הפרק ועל הפרקים ועל המסכת כולה, אנחנו נלך עם זה לאט לאט. אבל זה יסוד שהרמב״ם אומר פה בהקדמה, לכן מסכת אבות נמצאת באמצע ענייני דיינים. סנהדרין, מכות, שבועות, ואז אומרים להם, אבל כל זה בתנאי שיש אבות. שהיסוד של הכל זה אבות. היסוד של הכל זה מסכת אבות. וצריך להבין את זה טוב, ולהבין את זה לעומק, כי הפירוש הוא כך. אני אומר לכם את זה במשפט אחד, ואז תראו איך זה קשור להמשך ולכל ה... אני אומר לכם את זה במשפט אחד, ואז תראו איך זה קשור לכל ההמשך. הזכרנו את זה פעם אחת. פרשת משפטים מתחילה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי וכו'. לפני פרשת משפטים מופיעים כמה פסוקים אחרונים של פרשת יתרו, אחרי עשרת הדיברות. ומה הפסוקים האחרונים של פרשת יתרו? הפסוקים האחרונים זה לא תעלה בעל מזבחי, ולא תגלה ערוותך עליו. נכון? שאסור לבנות את המזבח עם ברזל, כי חרבך הנפת, ואיך בונים את המזבח, ולעשות כבש בצורה כזאת שלא תגלה ערוותך עליו. נכון? זה הפסוקים האחרונים של פרשת יתרו. אומר רש"י, למה נסמכה פרשת דינים לפרשת מזבח? מה הקשר? למה נסמכה פרשת דינים לפרשת מזבח? אז אם זה רק בא להגיד את עניין הקשר לעשרת הדיברות, אז למה נתקע פרשת מזבח באמצע? אומר רש"י, לומר לך שתשים דיינים אצל המזבח. יסוד בהלכה. איפה יושבים דיינים, סנהדרין הגדולה, בדין הגדול, איפה יושב? בלשכת הגזית. שתשים דיינים אצל המזבח. בסדר? לומר לך שתשים דיינים אצל המזבח. צריך להבין את זה לעומק, מה פשט? בשביל זה צריך את הסמיכות. תגיד את ההלכה שצריך לשים משקת גזית, מה? הרי זה כתוב מפורש בתורה, כתוב וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם. וחוץ מזה, מה פירוש הביטוי שתשים דיינים אצל המזבח? תשים דיינים, מה שלומך? תשים דיינים לא אצל המזבח, איפה תשים דיינים? תשים דיינים, נו, במקום המקדש, בלשכת הגזית, מה זה קשור למזבח? תשים דיינים ליד הקטורת, תשים דיינים ליד, מה זה קשור למזבח? מצאת דרשה בגלל שיש סמיכות פרשות של המזבח ודינים, מה? זה נראה איזה מין דרשה כזו שמצאו להגיד משהו, אמרו מצאת. אומר רש"י דבר פלא פלאות. הרי דיינים יש, זה בתוך התשובה הזו גורם עוד שאלה, הרי דיינים יש לא רק אצל המזבח, בכל בית דין יש דיינים, בכל עיר, בכל שבט. כל עיר שיש בה 120 יש בה דיינים, 23. בכל שוק יושבים 3 דיינים. אז מה הפירוש דיינים אצל המזבח? שהמקור הוא שם, בסדר? אז מה זה? שוב, את כל השאלות ששאלתי, אז זה לא קשור למזבח, זה לא. מרש"י פלא פלאות. אתם יודעים מה עושים הדיינים רק אצל המזבח? מה עושה הסנהדרין? הסנהדרין הרי יושבת בחצי גורן. למה? כי הסנהדרין זה לא רק המקום שמחליטים החלטות. למה יושבים בחצי גורן? הרמב"ם מסביר, יושבים בחצי גורן, כדי שכשדנים בכל, יתחילו מהקטן אל הגדול. למה? כדי שהקטן לא יושפע מהגדול ממנו. אתם יודעים מה זה הסנהדרין? הסנהדרין זה המקום שבו כל אחד מבטא את האוטונומיה שלו, את הכוח שלו, את העוצמות שלו, את הסברות שלו, את המוחין שלו. שם כל ההחלטות. שם השופטים. שם המערכת ששופטת את כל המערכת השופטת. שם המערכת הבסיסית של בית דין הגדול. המזבח, אתם יודעים מהו המזבח? המזבח הוא המקום שבו האדם מגיע לשיא הביטול שלו. לא יודע מה יש לו, או פר, או מנחת צולת, או עגל, או יונה. אבל כל מה שיש לו זה במקום את עצמו הוא מקריב. שם הוא מקריב את עצמו עולה, כליל. שם הוא מבין שהוא אין. אם הסנהדרין לא תהיה אצל המזבח, היא סכנת נפשות אחת גדולה, לא קשורה בכלל למה שהקדוש ברוך הוא רוצה. גבלת, אה? כי הסנהדרין, שהיא ההובנה והעוצמה, צריכה להיות מחוברת למקום של הביטול, למקום של הענבה, למקום של ההמשכה מהאינסוף. לכן הסנהדרין צריכה להיות אצל המזבח. העולם המודרני מחלק, יש שיעורים על תפילה, יש שיעורים על משפט. למה המשפט יכול להגיע למקומות מסוכנים? כי הוא לא נמצא אצל המזבח. אבל אם הוא יהיה אצל המזבח, והאדם יזכור כל הזמן את הביטול שלו אל האין סוף, ויוכל כל הזמן לקחת מהאין סוף את הכוח, אז הוא יהיה בענווה גמורה. אז כשהוא דן, אין עוד מישהו חוץ מהשופט שנקרא בתורה בעצמו אלוהים. רק הדיין. שמו בתורה זה אלוהים. כשכתוב בתורה אלוהים, אתה צריך לבדוק אם מדובר על דיין או מדובר על הקדוש ברוך הוא. פלא פלאות. ויש מקומות שבהם הכוונה לשניהם. אלוהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור. אומר רש"י, אלוהים לא תקלל. שתי הלכות, מכאן איסור ברכת השם חס וחלילה, לשון סגי נאור ברכת, ומכאן איסור לקלל דיין. יבוא סופר סתם אליך, אדוני הפוסק, ישאל אותך, כשאומרים אלוהים לא תקלל, צריך לכוון באלוהים שם קודש או שם חול? אם זה דיין, אם זה שם השם. והתשובה היא, שניהם תכוון, באותה מילה. כי דיין שמגיע לביטול גמור, הוא צינור של אלוקות. אחרת, מי נתן לך את הרשות לקחת ממני ולתת לו? אתה חתיכת גזלן, אתה נבל, רשע מרושע, במקום המשפט שמה הרשע, ובמקום הצדק שמה הרשע. קווה למשפט והנה מספח, לצדקה והנה צעקה. סדום. או, איך מתואר המשיח? ויצא חוטר מגזע ישי, ומה יהיו? מה, מה, איך, איך, איך נדע מי הוא? איך? ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ, והריחו ביראת השם, ולא למראה עיניו ישפוט. כל מה שיבטא משיח בעולם, זה שיהיה פה אלוקים שהוא, אתם מבינים? זה. לכן מסכת אבות היא המסכת שמצד אחד, תחשבו רגע עכשיו מבחינת המסכת, מצד אחד כל עניינה שונה מכל המסכתות. המשנה הראשונה זה משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. השאלה הראשונה שאנחנו נשאל צריכה להיות, המשנה הזו יכולה להיות פתיחה טובה לכל מסכת. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, והם אמרו שיש 39 מלאכות בשבת. ולכן אתה צריך להתחיל לקיים את מסכת שבת. עכשיו לעשות את זה הקדמה לעירובין, אתם רוצים? אותו דבר. אתם רוצים הקדמה לאיזה מסכת אתם רוצים? זה יופי של הקדמה. המסכת האחרונה שזה צריך להיות הקדמה, זה מסכת אבות, אתם יודעים למה? כי מה כתוב מסכת אבות? כל מקום שתפתחו. מסכת אבות כתוב שכשדיברו, שדיבר, אני יודע מי, הלל הזקן, אז הוא ראה גולגולת שצפה על פני המים, אמר לה על דעתף תתפוך וסוף מטעיפייך יטופון. זה סברות יפות, זה אמרות, נכון? בעולם זה נקרא פילוסופיות, רעיונות עמוקים. זה בא מהאגו, לא? זה בא מהאדם. זה מסכת אבות. מסכת אבות באה להגיד לך, אתה יודע מי מדברים פה? מדברים פה אנשים זה שהוא אומר בשבת את ההלכה של מוקצה, ברור שהוא לקח את זה מהתורה. אבל שהוא אומר, ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים, זה הוא אומר, איך קוראים לזה ברדיו, ידע אישי חינם, לא? זה הוא אומר מהוויקיפדיה, זה הוא בירר מהאינטליגנציה, יש לו IQ 900, הוא בסדר. זה הכל בא מסנהדרין אצל המזבח. זה הכל בא ממשה קיבל תורה מסיני. ואחרי ההקדמה הזאת, אתם תראו איך זה מתחיל את המסכת. ולפי זה כל ה... בואו נתחיל. הערכנו, נתחיל את הפרק הראשון, נתחיל את הפרק הראשון. עוד הערה האחרונה, האחרונה, המהר"ל מפראג אומר, זה יסוד גדול כשלומדים את המסכת בויש, כשקוראים אותה, בשבתות נוהגים לקרוא. אז כשקוראים, כדאי לזכור הערה נפלאה של המהר"ל. המהר"ל אומר, חמישה פרקים יש למסכת, כמו שסיכמנו, כל פרק הוא החומש של התורה שבעל פה. פרק א' זה כנגד ספר בראשית. פרק ב' כנגד ספר שמות. וכך הלאה. ג' ויקרא במדבר דברים. כל פרק הוא החומש שהוא הפרק שמבטא את החומש. וכך פרק א' של מסכת אבות, כך פרק א' של מסכת אבות זה ספר בראשית, ואתם תראו בהמשך למה. בסדר? נתחיל את המשנה הראשונה, אבל לפני המשנה הראשונה בוא נזכר רגע מה יש לפנינו בפרק. זה פרק מוכר. עוד לא נדבר מילה על כלום, רק בוא נראה מה יש לנו. משנה הראשונה, בוא נקרא בשנייה אחת, בסדר? יש לכם? לכולם יש? זה... נוהגים להגיד את זה, נכון? לפני מנחה או אחרי מנחה, איך? בבוקר. אחרי תפילה שחרית. פה בחצור, לא רק בחב"ד. הבנתי. לא, כי הליטאים צוחקים על החבדניקים, ששם זה גם כן אחרי שחרית, אבל זה יוצא במנחה. לא, אבל זה סתם אני אומר.
בוא.
כן, טוב, אז בוא רגע נראה רק שנייה, מהר, על מה מדובר בכלל, ולהבין איך זה, זה סתם דברים יפים או שזה מהלך. המשנה הראשונה, מתחילה בשלשלת. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע, זקנים, זקנים, נביאים, נביאים, מסורות, אנשי כנסת הגדולה, נכון? הם אמרו שלושה דברים. זה כאילו בעצם שתי משניות, אבל זה משנה אחת. כי כל משנה מדברת, X אמר שלושה דברים. אתם תראו שכל הפרק עוסק בכל אחד שאומר כמה דברים? עד הסוף. כמה דברים? שלושה דברים. מהמשנה האחרונה, עד האחרונה, מהראשונה, עד האחרונה, בפרק הזה, כולם מדברים שלושה דברים. שלושה, 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 אני צריך להבין את זה. בסדר? מה הם אמרו? הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. הלאה. שמעון הצדיק, דרך, ממש בחצי שנייה, אתם רואים שם, הדבר הראשון שנאמר במסכת אבות הוא באמת לדיינים, הבו מתונים.
בדין.
אבל כשדיברתי על הרמב״ם, שאף אחד לא יבין הנחה לא נכונה. נו, זה עוסק בדיינים, כשנלמד דיינות, נבוא אליך. כל אחד מאיתנו, לצערנו, דיין. כל אחד מאיתנו שופט כל היום בהתנדבות. כולנו נמצאים בסנהדרין. ולכן, הדבר הראשון שכל אחד צריך להפנים לעצמו יום ולילה, ערב, הבוקר, אלפי פעמים, זה את מסכת אבות. אתם יודעים מה זה הבו מתונים בדין? כמה פעמים הבוקר היית צריך להיות מתון בדין? זה לא רק שאתה יושב עם שלושה דיינים ודן במשהו שהוא חיצוני לך. הבו מתונים בדין. זה בחיים שלך. זה איך דיברת הבוקר עם אשתך. זה מה שלומך. הבו מתונים בדין. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, הוא היה אומר שלושה דברים העולם עומד. תורה, עבודה, גמילות חסדים. אנטיגנוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק. בסדר? היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. בסדר? יש כאן בעצם כאילו דבר אחד, אבל זה שלושה משפטים. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, היא מורה שמיים עליכם. עד אנטיגנוס איש סוחו, יש לנו אנשי כנסת הגדולה. אתם יודעים מי זה אנשי כנסת הגדולה? אנשי כנסת הגדולה זה 200 שנה. אנשי כנסת הגדולה זה חגי, זכריה, מלאכי, מרדכי היהודי, ועזרא הסופר ונחמיה, עד שמעון הצדיק. בסדר? אז אנשי כנסת הגדולה זה עד הכהנים הגדולים של הבית השני. בפועל. וזה כל שיבת ציון, זה... לכן כשאנחנו אומרים, הם אמרו שלושה דברים, הם אמרו לא שלושה דברים, הם אמרו שלושה מיליון דברים. הם אמרו שלושה דברים, צריך להבין את המושג הזה. להיכנס אליו לעומק. אבל תבינו שכשרבי לקח את אנשי כנסת הגדולה, ואמר, מאנשי כנסת הגדולה, אני אומר לך שלושה דברים. זה דם התמצית. אתם יודעים מה הפשט של משפט כזה? אני אומר לך מאנשי כנסת הגדולה שלושה דברים. אם זה תישן, אם זה תקום, את זה תאכל, את זה תחיה. על השלושה הדברים האלה בנויה כל התורה. ככה צריך להתייחס. כשאתם תראו אחרי זה שיוסף בן יועזר אומר שלושה דברים, שלושה דברים הוא אמר יוסף בן יועזר. אז תבין מה הם. עוד רגע ניכנס לכל המושג הזה של שלושה דברים. אז המסכת מתחילה בכנסת הגדולה והיא עוברת את ההיסטוריה. שמעון הצדיק ותלמידו אנטיגנוס איש סוחו. מכאן מתחלקת ההנהגה לשניים ואנחנו עוברים לחמישה זוגות. כדי לסדר אצלכם בהיסטוריה, כי הפרק הזה הוא כולו היסטורי, דרך אגב, כמו ספר בראשית. הוא כל התולדות. הפרק הזה מתחיל, כמו שאמרנו, באנשי כנסת הגדולה. בעצם הוא מתחיל במשה. נכון? מתרכז באנשי כנסת הגדולה, ומגיע עד לאן, מה המשנה האחרונה האחרונה? רבן שמעון בן גמליאל, אביו של רבי יהודה הנשיא. בקיצר, הפרק הזה עובר היסטורית לפי הסדר, בכוונה לפי הסדר, מדויק לפי הסדר, זה פרק היחיד שעובד לפי הסדר. כי זה ספר בראשית. הפרק הזה עובר לפי הסדר על שלשלת הקבלה. אצל אנטיגנוס איש סוחו עוברים מנשיא אחד לזוג. נשיא ואב בית דין. בסדר? מה שהמשנה לא מספרת פה, שכאן קורה משהו היסטורי אדיר, בין משנה ג' לד'. אני אומר לכם את זה בגדול, אחרי זה נעבור למסכת, לפרק. בגדול, היסטוריה, חייבים לדעת את ההיסטוריה. הוא היה אומר, בין משנה ג' לד', אנטיגנוס איש סוחו אומר את הדברים האלה, וחז"ל אומרים, היו לו שני תלמידים גדולים. צדוק וביתוס. וצדוק וביתוס הם הצדוקים והביתוסים. חז"ל אומרים אבל, אגב יותר מזה, שמה שיאמר בהמשך חכמים ייזהרו בדבריכם, אנחנו נראה עוד מעט מי יגיד את זה, אבטליון, ותשמעו למה עוד מעט. מה שיגיד אבטליון חכמים ייזהרו בדבריכם, הוא יגיד את זה כנגד המשנה הזאת. הוא יגיד פעם היה גדול העולם, אנטיגנוס איש סוחו. ואמר אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, ובגלל שהוא הציב רף כל כך גבוה, באו שני תלמידים גדולים. ואמרו סימן שאין מתן שכר. ומהם יצאו צדוקים וביתוסים, ומהם יצאו המינים, ומהם באה הנצרות כולה. הדברים האלה מתפתחים עוד כמה דורות. יוסי בן יועזר מקביל למתתיהו. אנחנו בימי החשמונאים. בסדר? יוסי בן יועזר איש צרדה. הדור שאחרי אנטיגנוס, התלמידים של אנטיגנוס, זה מקביל למתתיהו. בסדר? אנחנו בחשמונאים. אז עד שהנצרות מופיעה כנצרות, זה כבר... זה עוד חמישה זוגות. עד הלל. בסדר? אבל כאן הניצנים מתחילים. כשיוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן מדברים, תזכרו שכשהם מדברים, יש מלחמה בעולם של יוון ומתייוונים. אז כשלומדים יהי ביתך בית ועד לחכמים, זה לא, איך אמרנו מקודם על התפילה, זה לא איזה אמירה יפה שאמרו על כוס תה עם לימון. זה דם התמצית. איך אתם תמשיכו? אז יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן מדברים, אני רק בשנייה, אחרי זה נחזור על הכל, מדברים על הבית. יוסי בן יועזר אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים וכולי, ויוסי בן יוחנן איש ירושלים במשנה ה' אומר, יהי ביתך מה? מה? פתוח לרווחה עניים בני ביתך. בסדר? זה מדבר על התורה בבית, זה מדבר על ה... על הפתוח לרווחה, על להכניס את כולם. משנה ו', יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קיבלו מהם. יהושע בן פרחיה אומר, איך בעולם כזה חיים חיובי? עשה לך רב, קנה לך חבר, הווי דן, את כל האדם מכף זכות. ניתאי הארבלי מה אומר? תראו איזה יופי. מה אומר ניתאי הארבלי? הרחק משכן רע. אל תתחבר לרשע. אל תתייאש מן הפורענות. נדבר על זה בהמשך כמה שנספיק. הזוג השלישי. הזוג השלישי בא ומדבר, אתם יודעים מי זה הזוג השלישי? יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח. אנחנו עוברים לימים של ינאי המלך, שלום ציון. שלום ציון היא אחות של שמעון בן שטח. ינאי המלך הורג 80 תלמידי חכמים בישראל. לא מאפשרים לקיים דיני תורה, לא מאפשרים לקיים בתי דין. נו, אז במה מדברים יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח? נו, מה הנושא? אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. וכשיהיו בעלי דינים נפטרים מלפניך, יהיו בעיניך כרשעים. אמת, 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 אל תהיה, אתה דיין, אל תהיה עורך דין של כל צד לפי מה שזה נחמד. אל תלך לרייטינג. וכשנפטרים מלפניך, יהיו בעיניך כזכאים. איך בתוך עולם כזה רע, כזה מסובך, בכל זאת רואים תמיד את נקודת הזכות. כמו שלימד אותנו, עשה לך רב וקנה לך חבר, הנשיא הקודם. מה אמר ניתאיה הרבלי בעולם כזה? אל תתחבר לרשע. מה אומר שמעון בן שטח? הווי מרבה לחקור את העדים. והווי זהיר בדבריך. שמה מתוכם ילמדו לשקר. וכולם דנים איך זה שלושה. אבל זה שוב שלושה משפטים. שמעיה ואבטליון זה הזוג הרביעי. אתם יודעים מה הפלא? שמעיה ואבטליון, באיזה בית ספר גדלו? גויים. שנתגיירו. ונהיו נשיא ישראל ואב בית הדין. כולם נשיא ואב בית דין, נהיו נשיא ישראל ואב בית דין. אתם יודעים מי כהנים גדולים באותו זמן? קנויים. מסחרה. אבל הנשיא ואב בית הדין, זה שמעיה ואבטליון, הגרים. הכהנים הגדולים, זה אנשי המשפחה. אנשי המשפחה, שלאט לאט התבוללו, ביחד עם הכסף, ביחד עם הכבוד וביחד עם הייחוס. ביחד עם הייחוס. פעם אמרו שייחוס זה כמו צנון. החלק הטוב באדמה. יחד עם הייחוס. ושמעיה ואבטליון הם אלה שהופכים להיות נשיא ואב בית דין בישראל. תשמעו מה הם אומרים. שמעיה אומר, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתוודע לרשות. אבטליון אומר, חכמים יזהרו בדבריכם. זוכרים מה שאמרנו על אנטיגנוס? שמא תחובו חובת גלות וישתו התלמידים הבאים אחריכם ונמצא שם שמיים מתחלל. אז מצד אחד, עולם מסוכן, עולם נורא, יוונים, רומא, אתם תופסים את התקופה? אתם מבינים איפה אנחנו נמצאים? אבל מצד שני אנחנו מתחילים לעכל, ועם ישראל שמצד אחד נפלטים ממנו בלי סוף, והרוב הגדול מתייוון, והרוב הגדול נופל, מצד שני, שמעיה ואבטליון. והם אלה שמעבירים את התורה להלל ושמאי. הלל הוא החריג היחיד, והוא לא חריג. גם הוא אומר שלושה דברים. אבל לא שלושה דברים, אלא רבי סידר לו שלוש משניות. כל אחד קיבל משנה קטנה עם שלושה דברים. הלל, שיעביר את הכל הלאה, מקבל פה שלוש משניות. נחזור אליו באמצע הפרק הבא. הלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום אוהב תבריא אותו מקרבן התורה. א', נתחיל את הכל בזה, נכון? ב', נגד שמה עבד שמי ודלא מוסיף יסיף ודלא יליף קטל החייו ודי ישתמש בתג החלף. נושא ראשון, אהבת הבריות וקירוב לתורה. העמידו תלמידים הרבה. נושא שני, האגו. האגו, אם האגו עולה, אם נגד שמה, זה יהיה הסיום שלך. אם אתה לא מבין שאתה כל הזמן תלמיד, ודלא מוסיף, יסיף. אם אתה מפסיק ללמוד, כי אתה משהו בפני עצמך, ודלא יליף, קטל החייו. ודי ישתמש בתגה, מי שלוקח את כתרה של תורה כדי לרומם את העצמי, חלף. זה הלל. והדבר השלישי, פלא פלאות. אז בעצם הייתי אומר, הדבר הראשון זה בן אדם לחברו. הדבר השני זה בין אדם למקום, לעצמו. והדבר השלישי, תראו את הסתירות הפנימיות. הוא היה אומר, אם אין אני לי, מי לי. מה זה אם אין אני לי, מי לי? אם אין אני לי, מי לי, אין אף אחד בעולם. נכון? זה נשמע לא טוב. וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אין מתי. חכו עם הלל, זה פלא פלאות. שמאי אומר שלושה דברים, כמו כולם. עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, ויקבל כל אדם מסבר פנים יפות. ואחרי שעברנו אותם, ממשיכים את משפחת הלל, את הנשיאים, עד רבי. רבן גמליאל אומר, עשה לך רב, יסתלק מן הספק ואל תרבה לעשר ומדות. כבר אמרנו עשה לך רב, נכון, הוא קנה לך חבר. נחשוב מה הוא אומר. שמעון בנו אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב, משתיקה. ולא המדרש עיקר אלא המעשה וכל המרבה דברים מביא חטא. רבן שמעון בן גמליאל, כבר היה אחד, אבל זה הבא, שהוא, אתם יודעים מי זה רבן שמעון בן גמליאל הזה? רבן שמעון בן גמליאל הוא כבר האבא של רבי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, על שלושה דברים העולם קיים, או על שלושה דברים העולם עומד, יש גרסה. על הדין, על האמת ועל השלום, שנאמר אמת ומשפט. שלום, שיפטו בשעריכם, זה נראה סותר את מה? את מה? את מה? זה נראה שונה ממה? ממה שהיה כתוב במשנה השנייה. שמעון הצדיק מה אמר? שעל שלושה דברים העולם עומד על שלושה דברים, נכון? על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. בין המשנה הזאת למשנה הזאת עוברים בערך 200 שנה. משמעון הצדיק ועד אבא של רבי, רבי יהודה הנשיא, בסדר? עוברים כל ימי בית שני עד לרבי יהודה הנשיא. עד לרבי יהודה הנשיא. בסדר? טוב, אז זה הפרק הראשון, זה הפרק הראשון, ועכשיו צריך להתחיל את הדברים, מההתחלה. משה קיבל תורה מסיני. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה. תדעו לכם כלל במסכת אבות, הוא כלל בהרבה מקומות, אבל במסכת אבות יותר מכל מסכת, המשנה הראשונה היא לא רק משנה הראשונה, היא הכותרת של הפרק. המשנה הראשונה היא היסוד של כל הפרק. דרך אגב, כמו שהפסוק הראשון הוא הכותרת של הספר. אתם יודעים מה זה ספר ויקרא? אנחנו בחומש השלישי. איך קוראים אל משה מאוהל מועד? כל אחד הוא משה, עומד מחוץ לאוהל מועד, ואיך קוראים לו להתקרב? אדם כי יקריב מכם קורבן. איך קוראים לכל אחד להתקרב? אתם יודעים מה זה ספר שמות? שמות זה איך עומדים בעולם שפרעה רוצה למחוק את השמות של כולם, ויודע כל אחד את שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, איש וביתו באו. איך ניכנס למצרים ונצא ממנה עם שמות איש וביתו. אתם יודעים מה זה ספר בראשית? זה כל מטרת הבריאה, בשביל התורה שנקראת ראשית, בשביל ישראל שנקראת ראשית. ככה שהמשנה הראשונה היא כותרת של הפרק. מה כתוב במשנה הראשונה שלנו? נלמד רק אותה עכשיו, כמה דקות. השעון הזה נכון או שהוא בחור שלו? הוא אמיתי, נכון? 10:50. מצוין. אז בואו נלמד את המשנה הראשונה. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים. הקשיים ברורים. א', משה קיבל תורה
בסיני.
אין עברית כזאת, משה קיבל תורה מסיני. אם אתה דווקא רוצה להגיד משה קיבל תורה ממישהו, אז ממי? מהקדוש ברוך הוא. טוב, אז אני מבין שזה לא נראה לך הגיוני, משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא, מסרה לי יהושע. בסדר, אבל מה זה מסיני? זה בטח לא מסתדר. דרך אגב, למה אתה התחלת בקבלה ועברת למסירה? אם אתה רוצה לדבר על מסירה, מסירת התורה מדור לדור, התורה נמסרה, כמו שהרמב״ם מתאר את מסירת התורה מדור לדור, זה מצוין. אז הקדוש ברוך הוא מסר תורה למשה, ומשה מסרה ליהושע, ויהושע מסרה לזקנים, וזקנים נביאים. אם אתה רוצה לדבר במילה קבלה, זה גם מצוין, דברי קבלה. התורה נקראת דברי קבלה. זה מצוין. משה קיבל תורה מסיני, יהושע קיבל ממשה, זקנים קיבלו מיהושע, נביאים, ואנשי כנסת הגדולה קיבלו. נכון? שנית, הם אמרו שלושה דברים של אנשי כנסת הגדולה, צריך להבין שהשלושה דברים שהם אמרו, שהם הסיפה של המשנה, קשורים למה שכתוב ברישה, כי זה באותה משנה. אם זה משנה נפרדת, זה משנה נפרדת, אבל באותה משנה, משנה הראשונה של הפרק, נאמרו שלושה דברים בשם אנשי כנסת הגדולה, ושלושת הדברים שנאמרו זה באותה משנה שבה כתוב משה קיבל מסרה, 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 מסרה. אחרי השאלות מגיעים לעיקר. תשמעו, זה דבר פלפלות. אתם יודעים במה עסוקה המשנה שלנו? איך אמרנו, המשנה שלנו זה ההקדמה ללהיות דיין, המשנה שלנו זה ההקדמה ללהיות אוטונומי, ללהיות סנהדרין, אבל תמיד להיות אצל המזבח. המשנה שלנו זה הקדמה לכל התורה שבעל פה. המשנה שלנו זו הקדמה לעבודת המידות. זה להגיע בסוף לפומצה ערה אגרה. נכון? זה ההקדמה של כל המסכת, זה ההקדמה של הפרק. מה? זה רק היסטוריה. תקשיבו, היסטוריה. התורה הקדושה הזאת, שמשה קיבל, היא אינסוף, היא נצח. זה האינסוף בעצמו. איך יכול אדם לחיות את האינסוף? אני אקרא לזה בצורות אחרות. אני אבוא מהמקום האנושי לקרוא לזה, מהמקום הנפשי. עזוב, הכל נגמר? מכירים את השאלה איך חיים? גם זה נגמר? מכירים את התחושה שדי, מה? כל פילוסופיה בעולם תופסת יפה, בסוף נגמרת. קחו את המקבילים לרבי עקיבא ולהילל בחכמי העולם. קחו אותם. את אריסטו, את אפלטון, את יוון, את רומא, קחו אותם. גם להם יש מסכתות. נגמר מזמן הכל. מה הסיפור שלנו? כאן כל ההיסטוריה נמצאת במשנה. חז"ל אומרים שבמעמד הר סיני, כל העולם כולו היה במעמד הזה. עוף לא פרח, זוכרים? ציפור לא צייץ. האבנים, הסלעים, ההרים, כל הטבע. אתם יודעים מה פירוש משה קיבל תורה מסיני? כיפשוטו, כיפשוטו. אתם יודעים מאיפה קיבל משה את התורה? מסיני. מהעצים, מהאבנים, מהקוצים. משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. מה פירוש? משה הגיע למדרגה כזאת, שהוא קיבל תורה מסיני. איך זה? באה המשנה ואומרת, משה לא מסרו. אתם יודעים מה ההבדל בין קיבל למסר? כשאני מוסר לך פה מסר, אז כל אחד מבין אותו אחרת. משה קיבל תורה. אתה יודע מאיפה הוא קיבל את התורה? מסיני. אנחנו חיים בעולם שבו הקדוש ברוך הוא נעלם. אבל משה קיבל תורה מסיני. זו המדרגה שמשה הגיע אליה. נכון? לא הוא פניי, פניי לא יראו, גם אתה בשר ודם. אבל וראית את אחוריי. אתם יודעים מה היה במעמד הר סיני? במעמד הר סיני באו בני ישראל אל משה ואמרו לו, אנחנו לא עומדים בלקבל תורה מסיני. לא יכולים. כי מה קרה להם? כי מה קרה להם? כי הם פתאום ראו את הקולות. אבל משה קיבל תורה מסיני. ומה הוא עשה עם התורה הזאת? את התורה הזאת הוא מסר ליהושע. אתם יודעים את מה הוא מסר ליהושע? תשמעו טוב. הוא מסר ליהושע את משה. הוא לא מסר ליהושע מסר. הוא מסר ליהושע את משה קיבל תורה מסיני. עכשיו אתם יודעים מה יש ביהושע? ביהושע יש משה. זה כבר לא משה בסיני. זה החמה וזה הלבנה. אבל כל האור שיש ביהושע הוא ממשה. ואתם יודעים מה עשה יהושע? העביר את האור הזה ממשה שקיבל מסיני לזקנים. והזקנים העבירו את האור הזה לנביאים. והנביאים, אבל גם אם אתה ממעט אין סוף, זה נשאר אין סוף. תצמצם אין סוף. בכל הצמצומים בעולם זה נשאר אין סוף. ומשה הצליח לקבל תורה מסיני. דבר גבלד. ואחרי שהוא קיבל את התורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, התורה הזאת נמשכה הלאה. ומה אמרו אנשי כנסת הגדולה? שלושה דברים. תשמעו רגע על המושג שלושה דברים. נכון שכל דבר בצהל מתחלק לשלושה חלקים? נכון? שלושה, שלושה, שלושה. אתם יודעים מה זה שלושה דברים? כל המשניות זה שלושה דברים. תשמעו מה זה שלושה דברים. שלושה דברים זה להפוך את החיים מחיים דו-ממדיים לתלת-ממדיים. אתם יודעים מה ההבדל בין דו-ממדי לתלת-ממדי? כשאני נמצא פה ורואה סרט על המסך, זה דו-ממדי. אני כאן, זה שם. יש בינינו קשר. אתם יודעים מה זה סרט תלת-ממדי? אתה רואה את הנמר, ואתה משוכנע שהוא אוכל לך את האוזן. אתה בתוכו, והוא בתוכך. בעולם שלנו, אפשר לחיות דו-ממדי. אתם יודעים מה זה דו-ממדי? דו-ממדי זה, אתם מכירים את השלב, אתמול בלילה הזכרתי את זה. יש שלב בחיים, שבו זה שלב מאוד חשוב מבחינה פסיכולוגית. שבו אתה מצייר כיסא, מכירים את זה אצל ילדים? שבו אתה מצייר כיסא ולא מצליח לצייר לו את העומק? זוכרים את השלב הזה? אמרתי לחבר'ה אתמול, אתה שכחת? אני עוד לא שכחתי כי אני אצלי עוד בשלב הזה. יש שלב שבו אתה מצייר את הכיסא ולא מצליח לעשות לו רגל עמוקה. מה זה? כן, אתה לא מצליח. אתה חייב. זאת אומרת, אתם יודעים למה זה? כי אתה חי בשני ממדים. שני הממדים הם אורך ורוחב. יש שלב שבו אתה חי בשלושה ממדים כבר. העומק הוא כבר איזומטר, אתה כבר צריך לראות הכל. אתם יודעים מה קורה כשחיים באורך ורוחב? אתה רואה הכל, אתה משוכנע שאתה מבין הכל. אבל אתה לא היית פה אף פעם. אבל ראיתי הכל, זאת הסיבה שאתה לא נכנס, כי אתה בטוח שגם ראית. אבל הייתי בסרט. עזוב, החיים זה סרטים. קרים החיים זה סרט? זה סתם סרט, הסרט נאמן. זה סתם סרט. זה דו-ממדי. אתה פה וזה פה. אני יכול להבין שהקודש ברוך הוא מנהל את העולם. אבל לחיות את זה פה, זה עולם אחר לגמרי. דו-ממדי זה אני והבורא. תלת-ממדי זה אני והבורא והעולם והכל אחד. הכל דבר אחד. הבורא מופיע בעולם דרכי. זה לא אני והבורא, זה לא תסתכל במסך, הוא שם. זה תסתכל בסיני, הוא פה. זה אל תסתכל, הוא פה. זה ישראל ואורייתא וקודש בריך הוא אחד. גם זה שלושה ממדים. אתם יודעים במה יתחיל הפרק הבא? פרק ב' במה יתחיל? רבי אומר מה? הסתכל בי שלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. זה דבר מדהים. והתלת ממדיות מוסר את התורה. עכשיו הוא מסר את היכולת התלת ממדית. יהושע כבר מקבל תורה של משה. אתם מבינים? יהושע כבר מקבל תורה של משה. בא קורח ועדתו ואומרים, אנחנו רוצים גם כהונה. אומר להם משה, אני לא מתווכח. בוקר ויודע השם את הקרוב, והיא קרוב אליו. זה לא אני בכלל. יש כאן תלת מבדיות, זה הקדוש ברוך הוא, אז אתה צריך להוביל. זה לא הקדוש ברוך הוא, אז אתה מסוכן. משה קיבל תורה מסיני. אתם יודעים מה זה משה? משה זה ענווה, משה זה יראה, משה זה סיני בעצמו, משה זה מי שיכול בכל מציאות למשות אותך מהמציאות ולזכור את הכל באופן תלת מימדי. אתם תופסים מה זה תלת מימדי? מה זה משה? זה משה. זה דבר פלא פלאות כשחושבים על זה. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה. ומה הם אמרו אנשי כנסת הגדולה? הם אמרו שלושה דברים. אתם יודעים מה זה הוו? הוו זה הווה מתמשך. הוו זה מילה שלא משתמשים בה בעברית של היום. אני יכול להגיד תהיה נחמד. זה דבר אחר לגמרי. תהיה נחמד. כשדודה זה תבוא, תהיה נחמד. תהיה זה משהו שיהיה בזמן מסוים ויפסיק בזמן מסוים, כמו היה. כשאני אומר, והווה ערך רוח. במשנה באבות. הווה צנוע. הווי זנב לאריות. אתם יודעים מה זה הווי? הווי זה תחיה את זה כך. אתם יודעים מה זה הוו מתונים בדין? יש לאדם שני כוחות. יש לו כוח לדון. הוא חותך. והמתינות היא כוח הפוך. והוו מתונים בדין זה סנהדרין אצל המזבח. הוו מתונים בדין אומר, אדוני לך יש כוח לדון. אילו משה עם הענבה שלו היה אומר, אני ענב לא עולה להר סיני לקבל את התורה. שם יעזור. אתה צריך לדון. אבל אם אתה תופס שאתה משה, אתה אף פעם לא תמצא סתירה בין המושג של לדון ולהיות מתון. כי המתינות והדין ילכו אצלך ביחד. הדין והענווה יהיו אצלך דבר אחד.
שיש לה יכולת במקושש, להגיד לא יודע.
נכון? בכל המקומות. פסח שני עוד שבוע. לא יודע. מי יכול להגיד לא יודע, אתם יודעים? בפסח שני באים בני אדם שהיו טמאים או בדרך רחוקה ואומרים למשה, אנחנו רוצים גם לעשות פסח שני. קודם כל, התגובה שלי, אם היו באים אליי, אני הייתי אומר להם אפיקורסי. חוצפה. עבר זמנו, עכשיו הם לא רק מבקשים לעשות פסח שני, מה הם מבקשים? הם מבקשים לעשות פסח שני במועדו. עבר הזמן! אנחנו נסתדר. מה אומר להם משה? עמדו, ויש מאה מה יצווה השם עליך. אתם יודעים מה אני אומר פה? א', לא יודע. ב', חצי שנייה, אני דופק בדלת, אני שואל. את מי אתה שואל? את סיני, הקדוש ברוך הוא מחכה, אני אומר לו, הוא נכנס, אני, הוא יגיד לי מיד. אשרי ילוד אישה, אומרים חזר. שיכול פשוט להיכנס, והקדוש ברוך הוא יגיד לו. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? הוא באמת, נון בית, באמת נכון, כן, יש פסח שני, באמת לא התקנתי אותך. טוב, טוב שבאו. טוב שבאו. באמת תוסיף את זה ברשימות, תוסיף את העניין של פסח שני. אבל אתם יודעים מה הפירוש? עוד עמדו וישמע מה יצווה השם אליכם? עמדו וישמע, תשמעו. אם אתם תעמדו פה, יהיה לי כוח לשמוע מה יצווה השם. רק מכוחכם אני יכול לשמוע מה מצווה השם. אתם חושבים שיש לי משהו משלי בך? מה זה הענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה? הענב מאוד, אתם חושבים שזה זה שלא מכיר את עצמו? אתם לא מבינים, אני לא יודע אם אני מסביר את המושג תלת ממדי מספיק. אילו הייתי חי בעולם תלת ממדי, אז כשהייתי מברך עכשיו בורא מיני מזונות, הייתי מתרגש בדיוק כמו בקריאת ים סוף. יותר. כי מה יותר מפעים? שהקודש ברוך הוא מופיע בסומסום? או שהקודש ברוך הוא בוקע ים? זה הרבה יותר גדול שהוא מופיע בסומסום. אבל אני חי בעולם דו-ממדי. אני יודע בשכל שהקודש ברוך הוא בורא את הסומסום. אני יודע. נו, אבל מה זה אומר? אני עכשיו רוצה ארטיק. תן ארטיק, נמשיך לדבר. אתם מבינים מה אני אומר? אני חי פה בסרט. וזה פה. אתם מכירים, המושג תפילה נקרא עבודה שבלב. עד שלמדתי את התניה על המילים, עד שמדעתי את הרבי הרשב על המילים עבודה שבלב, לא הבנתי את המושג הזה. אתם יודעים למה לא הבנתי את המושג הזה? את האמת, אל תכעסו עליי. כי הם אומרים תמיד, הפסיכולוגים, אתה רוצה לדבר על זה. אתה רוצה לדבר על זה? אני מוכן לדבר על זה אם אתם רוצים. אני לא יודע איך עובדים בלב. לא יודע, אני עובד בלב, אבל אז הלב שלי בא לו עוד פעם ושום אני נופל. עבודה שבלב. אני יודע איך עובדים בבטון. לא יודע איך עובדים בלב. אני יודע איך עובדים, מ-8 עד 3. עבודה שבלב, עבודה שבלב, אבל אז בא יצר עורב, והעבודה שבלב הולכת פוס, ואני מחר שוב יעבוד עבודה שבלב. אני חזק בעבודה שבלב, רק בהפסקות יש לי בעיה. לא יודע איך עובדים בלב. אני יודע איך עובדים בשכל, ואני יודע איך עובדים בידיים. לא יודע איך עובדים בלב. בלב אני מתרגש. לא מכירים את זה? מה פירוש? עד שראיתי את הרבי הרשב. אתם יודעים מה הוא אומר, מה זה עבודה שבלב? הוא אומר, עבודה שבלב, זה בכלל לא בלב. עבודה שבלב, זה אתה צריך לעשות את העבודה פה. תקשיבו, ההגדרה שלו. עבודה שבלב פירושו, להגיע לזה שהלב ירגיש באמת את מה שהשכל באמת חושב. השכל באמת חושב שהקדוש ברוך הוא ברא את העוגה. כי בשכל אין הבדל בין העוגה לבין ים סוף. אין שום הבדל. אבל בחיים, זה לא מרגש אותי בצ'יק. זה כן, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? אני חי בצורה עקומה, מה אני יכול לעשות? ככל שתפעים את התובנות שלך יותר, ועוד יותר תפנים, ועוד יותר תפנים, ועוד יותר תעיין, ועוד יותר תלמד, ועוד יותר תעבוד, בשכל אני יודע איך עובדים. זה אני כן יודע. אז הלב יותר ירגיש את מה שהשכל באמת יחשוב. שמעתם את הפשט של המילים? עבודה שבלב? לא תעבוד עם הלב! תעבוד עם הראש! עד שיתחברו חוטים בין הראש ללב. אתם יודעים איך קוראים לזה? עד שזה יעבור מדו-ממדי לתלת-ממדי. כשזה יעבור לתלת-ממדי, אז אלוקינו, מלך העולם, הכל נהיה בדברו. אז תוכל לחיות במציאות שבה אתה שותה את התה הזה, אבל אתה אומר שהכל נהיה בדברו, והאמירה הזאת שהכל נהיה בדברו אומרת, זה דבר השם התה הזה עכשיו. הרי אנחנו לא שמים לב למה אנחנו אומרים בכלל. לכן תעבוד עם השכל. מה זה ברוך אתה השם? השם זה יוד, קי, וו, קי. מה זה ברוך אתה השם? השם זה יוד הווה. יוד הווה פירושו, עכשיו הוא מהווה את זה. אז אם היית עכשיו שומע בחדשות, שהמציאו ברגע זה חלקיק אלוקי מופלא, היית מתרגש? היית עושה וואו? אז למה אתה לא עושה וואו? כי הכל נעלם, כי הוא מלך העולם. כי הוא עוטף את הכל, ולא נותן לך לחיות בהתרגשות הזאת. נכון? מובן מאליו. אבל אם תחיה את השלושה דברים, אם תחיה אותך, אותו, ואיך זה בא לידי ביטוי בך ובך 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 ובעולם ובבריות, ובדוממים ובצומח. אבל אני לא אגיע לזה. אתה תגיע לזה, אתה יודע למה? כי משה העביר אותך למשה, העביר אותך להיות משה. משה נתן לך, משה הוא כזה ענב, משה הוא כזה צינור, משה הוא אין משה. אתה זוכר שבהגדה של פסח אין משה? אני הסברתי לילדים בליל הסדר למה אין משה, הם שאלו אותי למה אין משה, אמרתי להם יש משה. אמרו לי איפה? אמרתי תחפשו. איפה? אמרתי מתוקים, כל מקום שכתוב בני ישראל, הכוונה היא אליך ואליך ואליך, אתה משה, אתה משה, אתה משה, כולכם מוישה לך. אנחנו מוישה. משה קיבל תורה מסיני, ועכשיו אנחנו נהיינו משה, אנחנו בחינת משה. אנחנו יכולים למשות מהיאור. מעט, הרבה. כשאתה מצמצם אין סוף, נשאר אין סוף. א' ב' במתמטיקה. ולכן משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, ומה הם אמרו? הם אמרו, תשמעו את הסתירה, הבו מתונים בדין אמרנו. הם אמרו, העמידו תלמידים הרבה. היי, אם תעמידו תלמידים הרבה, יהיה בלגן, איך המסר יישאר?
הרבה דעות.
הרבה שיטות. יהיו אלפים שיגידו, זה יגיד כך, זה יגיד כך. אל תדאג, זה באמת יהיה. אבל כיוון שהתורה זה משה קיבל תורה מסיני, אתה תראה שזה יישאר. וכל הפילוסופיות ייעלמו, והכל ימשיך משה קיבל תורה מסיני. אתה תראה. אתה תראה איך מחלוקת הלל ושמי, שהיא מחלוקת לשם שמיים, סופה להתקיים. אתה תראה. ימשיכו לדון בשיטות של הלל ושמי 2000 שנה, כאילו פועלים לפי כל האפשרויות שזה ייגמר. וזה יימשך. אתה יודע למה? כי זה משה. ומה שלא משה, מה שלא אמת, מה יקרה לו? עוד דור, עוד שניים. יאללה. יאללה. לכן לפני שמתחילים משנה באבות, מה אומרים? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר, ועמך כולם צדיקים. מי זה משה? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אנחנו לומדים פה עכשיו איך אתה יכול להמשיך את האין סוף בעולם. אבל העבודה הזאת היא קשה. נכון? לפום צערה אגרה. אבל אם אתה מבין שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו פה בתוך העולם הזה לעשות לו התברך דירה בתחתוניים, אז לפום צערה אגרה ויש לך את משה ואתה יכול להרים את הכל.
לפי ההסבר הזה משה הוא ארבעת הבנים.
הוא מה?
ארבעת הבנים.
בטח. הוא ארבע כיתות שנמצאים על הים והוא ארבעת הבנים כולם. ודאי, פילי פלאות. הוא הכל. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? נו, כי אם... לא, לא, עשות חסד זה במיכה, בפסוק בדברים. ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם אלוקיך. שואלים חז"ל, עתו יראת שמיים מילתה זוטרתאי? מה, שום דבר חוץ מיראה, הכל בסדר? עתו יראת שמיים מילתה זוטרתא? אומרים חז"ל, לגבי משה, זה מילתה זוטרתא. הזכרנו הרבה פעמים. שואל התניא קדישא, תודה רבה שלגבי משה זה מילתה זוטרתא, אבל מדברים איתי. שר כוח שלגבי משה, תן לו פרס נובל. אני שאלת אותי, ואתה ישראל, אתם יודעים מי זה ישראל? בוזגלו פוברסקי, אתה מדבר איתי, לא? אתה אומר לי, אתה ישראל, אתה, 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 אתם יודעים מה זה אתה בעין, אתה איפה שאתה, לא נעים להגיד לך איפה שאני. ואתה ישראל, עם כל הג'יפה שאתה מוקף, מה השם אלוקיך שאני אמר? כי אם לי יראה את השם אלוקיך. אני שומר לך, אני לא מבין בכלל מה אתה מדבר איתי, איזה לי יראה את השם אלוקיך, אני כל מה שאני רוצה עכשיו זה להוציא את האוויר. אתה אומר לי, זה לא בעיה, לגבי משה זה לא בעיה. עצבנת בתשובה, לא הבנתי מה שאתה רוצה בך. אומר, תניא, אתה לא הבנת את השאלה. השאלה הייתה, למה כתוב, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל? מעמך. בעברית היה צריך להיות כתוב, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל? ממך? מה זה מעים לך? מה זה מעימך? אומר התניה, ועתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל? מעימך, מזה שנמצא איתך. אתה יודע מי נמצא איתך? משה. בשביל המשה שנמצא בך, זה מילת הזאת ריתה. פה יש משה. רק מה? ארבעת הבנים אמרת. פה יש משה. רק מה? הוצאת אותו לפנסיה. סגרת את התריסים, ואמרת בטבע, סגור. פה יש משה, זה יכול למשות אותך. אתה רוצה לחפש אלטרנטיבות? תצלצל כשתחזור לדבר על משה. כשתמשיך לדבר איתי עוד פעם, משה קיבל תורה מסיני, אז אני אראה לך שאתו יראת שמיים מילת הזאת ריתה. לא כי זה קל, שפום צערה אגרה. אבל אם אתה תעבוד, הבנתם את עבודה שבלב? אם אתה תעבוד את עבודה שבלב, אם אתה תפנים את התובנה הזאת, אז הלב שלך ישתנה. כמה זמן זה ייקח? לפום צער האגרה. לפום צער האגרה. זה עבודת עולם. זה העבודה. זה כל העבודה. אז הם אמרו שלושה דברים, ומה שני הדברים האחרונים שהם אמרו? תשמעו, מצד אחד העמידו תלמידים, הרבה. נכון? זאת אומרת, תרחיב את הדעות, תפתח את החלונות. מכירים את הסיפור המפורסם על רבן גמליאל, שהיה סוגר את ה... רק מי שתוכו כברו ייכנס לבית מדרש. נכון? עד שבא רבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ופתח הכל. נו, והתווספו ספסלים. ראה בחלום רבן גמליאל קדים ריקים. ראה בחלום קדים ריקים. אומרת הגמרא, הוא ראה את זה בחלום קדים ריקים כדי לפייס את דעתו. אבל האמת, זה רק לפייס את דעתו. ככה צריך לנהוג. לפתוח את בית המדרש לכולם. אבל לכולם יבואו טרמפיסטים. לכולם יהיה... אתם יודעים מי היה זה שפתח את בית המדרש לכולם יותר מכולם? יותר מכולם. וסבל מזה וכולנו סובלים מזה? משה רבנו. אתם יודעים מי הוא פתח את בית המדרש? לערב רב. אתם יודעים מה הפירוש הערב רב? מסביר רש"י מה זה ערב רב? שהערב, הערבוב של הגויים שבאו, היה רב יותר מאיתנו. אבל משה רבנו אמר, לא סוגרים את בית המדרש. אין דבר כזה. אבל אמרו לו, זה סכנה קיומית. אמר רבותיי, אלא אין סוף, אין סכנה קיומית. סכנה קיומית יש לסוף. לאין סוף, אין סכנה קיומית. כשחטאו בעגל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך רד כי שיחת עמך. זה העם שאתה הבאת. זה הערב רב. שרו מהר מן הדרך. אבל לא כתוב בשום מקום שמשה רבנו אמר, אוקיי, אני זורק אותם. מה פתאום? מה פתאום? כתוב, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה, יחזקאל הנביא, שנאמר, זה אלי והנביאו. תשמעו איך מסבירים את זה המפרשים, עמוק כל כך. איך הפסוק אומר, זה אלי והנביאו, אלוהי אבי, ברומן. איך יודעים שראתה שפחה על הים? מי אמר שזה דווקא שפחה? אולי זה היה צדקת, אולי זה אמא שלי. איך אתה יודע שזה השפחה? מובן במפרשים, שפחה הכוונה היא אלה שבאו מהערב רב. אלה שבאו מהערב רב. אז למה זה ראתה שפחה? הוא אומר, כי מי אמר זה אלי והנביאו? הערב רב. איך אתם יודעים? כי הרי מה כתוב בפסוק? אלוהי אבי והרוממנו. אז מי שאבא שלו היה מישראל, מה אמר? והרוממנו. אז מי החצי הראשון של הפסוק? מי שאבא שלו לא מישראל. הרי מה הפסוק אומר? זה אלי והנביאו. מאיפה זה נהיה אלי? כי הרגע באתי, אני מהערב רב. אלוהי אבי והרוממנו. אז מי אמר זה אלי? שפחה עליה. הערב רב. אלוהי אבי אמרו מי שאבא שלהם בא מישראל. אז למה אתה מתחיל בזה אלי? תתחיל בעם ישראל. כי הם הרוב, מה לעשות? מי עשה אותם רוב? משה קיבל תורה משיני. ואמר, והעמידו תלמידים הרבה. נו, אז העמידו תלמידים הרבה זה יפה מאוד. אבל ועשו סייג לתורה. ועשו סייג לתורה? לא שמעתי. ברור. מתונים בדין פירושו יש דין ואני מתון. אני לא מתרגש בכלל. למה? ברור. זה דבר פלא פלאות. זה דבר פלא פלאות. אבל ביחד עם זה יקוב הדין דר. אני יודע מי אני. ועשו סייג לתורה. ומה זה לעשות סייג לתורה? זה הרי תכונה בדיוק הפוכה. לעשות סייג לתורה זה אסור? משמרת. זה אסור? עוד משמרת. זה אסור? עוד משמרת. אז תחליט איזה תנועה אתה פועל. אתה פועל בתנועה של העמידו תלמידים הרבה, או שאתה פועל בתנועה של עשו סייג לתורה. ומי שידייק יגלה עוד דבר של משה רבנו. לא כתוב והביאו תלמידים הרבה, ולמדו תלמידים הרבה, ותיתנו תורה לתלמידים הרבה, והעמידו תלמידים הרבה. שיהיו תלמידים עומדים. שיהיו עמודים. איך אפשר? כי משה קיבל תורה מסיני. ומי שקיבל את התורה מסיני, מסר את הקיבל תורה מסיני ליהושע, לזקנים, לנביאים, לאנשי כנסת הגדולה, הם אמרו 300 מיליון דברים. אבל אתה יודע מה הם אמרו כל ההיסטוריה? שלושה דברים. אתה יודע מה היה בהיסטוריה של הכנסת הגדולה? אני אספר לך מה היה. המן הרשע, הצרת כורש. כמה דברים קטנים ככה. מהצדדים מה שנקרא. מנה אחרונה. יוונים. מתייוונים. עוד כמה דברים מעניינים אתה רוצה? כל אלה, תחפש אותם בוויקיפדיה, כבר יש אבק. מה נשאר? הביאו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. הם אמרו שלושה דברים. וכשתבין את העולם בשלושה דברים, אתה תחיה את האינסוף, תלת מימדי. בא שמעון הצדיק שהיה משירי כנסת הגדולה, ואמר, אתם יודעים איך עושים את זה? על שלושה דברים העולם עומד. עכשיו אנחנו רצים את כל המשניות בדקות. על שלושה דברים העולם עומד. כל אחת צריכה שעות, אבל אנחנו רצים את זה ביחד. נו, תגידו. דיברנו על תלת מיודי. על שלושה דברים העולם עומד. ילדים לומדים עם הידיים. על התורה. אתם יודעים מה זה התורה? זה ניתן מאיפה לאיפה? מלמעלה, למטה. ועל העבודה? מלמטה, למעלה. ועל גמילות חסדים. אתה יכול לפעול במקום שאתה נמצא פה ואתה מקבל את התורה? במסך. אתה יכול לפעול במקום שאתה נמצא פה ויש לך קשר עם הקדוש ברוך הוא, אבל אין סיני, אין עולם. ואתה יכול לפעול במקום שיש תורה, יש עבודה, ויש מילות חסדים. אתם יודעים למה זה ספר בראשית? כי ספר בראשית זה שלושה אבות. ומה האבות לימדו אותנו? אברהם אבינו זה עמוד החסד. יצחק זה עמוד העבודה. ויעקב זה עמוד התורה. אבל הפוך, בטח שהפוך. כי כשמתחילים, אז קודם כל מתחילים בחסד. אחרי שמתחילים בחסד והופכים את העולם לעולם שאפשר להגיד בו שם השם? עולם חסד ייבנה ואפשר להגיד שם השם והייתה אשל בבאר שבע? בטח שעשיתי לכם אוכל. רק תברך למי שנתן לך. עכשיו יכול לבוא יצחק, רק אחרי החסד, יכול לבוא יצחק ולהרים את עמוד העבודה. עכשיו אפשר להרים את עמוד התפילה ולהרים את כל מה שיש פה. מה זה יעזור שתרים את העולם אם אין לך קשר עם העולם? אז יש את אברהם, ואז יש את יצחק. עכשיו, כשיש את אברהם ויש את יצחק, עכשיו מגיע יעקב לבית אל, ואומרים לאדוני, ועכשיו יש חלום חדש. עכשיו אתה תקבל את התורה. עכשיו אתה תבנה בית. נכון? והאבן אשר... האבן הזאת אשר שמתי מצבה, מה אני אעשה ממנה? יהיה בית אלוקים. אתם יודעים מה זה בית דרך אגב? אתם יודעים מה זה בית? להיות במקום תלת מימדי. נכון? שזה איזומטריה של בית? מה זה בית? זה בית. בית. לבית יש חלל, לבית נכנסים. נכון? איך עבד הקדוש ברוך הוא לפני כן? אברהם קראו, לא כאברהם שקראו, הר. לא כי יצחק שקראו שדה, ויצא יצחק לסוח בשדה, נכון? והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, כי מציון תצא תורה. למה בית, אומרים חז"ל? כי יעקב בנה בית. בבית יש דלת, אתה לא נכנס, הוא כן נכנס. יש כללים, יש חלל שלם. הכל אלוקות. האבן הזאת, אשר שמתי מצבה, לא תישאר מצבה קיר. מסך. שאפשר לבוא ולראות. אלא יהיה בית אלוקים. זה יהיה בית. אז שמעון הצדיק אומר, העולם עומד, אתם יודעים על מה העולם קיים, בשביל מה העולם נברא? כדי שתהיה לו התברך את דירה בתחתונים. איך זה נעשה? על ידי תורה, עבודה, מילות חסדים. אנטיגנוס איש סוחו אומר, כשאתם רוצים לדעת את הקדוש ברוך הוא בעולם, שחרר את עצמך מהאגו. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב, שלא על מנת לקבל פרס. אתם חושבים שזה אותו דבר פעמיים? לא, זה שלושה דברים, אתם יודעים למה? כי כשאני אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אז אני לא משמש על מנת לקבל פרס. אבל אם אני אקבל פרס, אני לא מתנגד. אתם מכירים את זה שלא אתנגד ל... בסדר גמור, מוכן לקבל. בסדר? אומר אנטיגנוס איסוחו, לא מספיק לי שלא תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא אני רוצה שתסרבו לקבל פרס. אני רוצה שתגיעו למדרגה, שתהיו תלמידים המשמשים את הרב, תשמעו את המילים, שלא על מנת לקבל פרס או בגרסה אחרת, על מנת שלא. שלא על מנת, מה? כלומר, אין אותי בכלל. כן, אמרנו תלת ממדי, לא? אמרנו קודש בריך הוא בישראל ואורית אחד, לא? ואז יהי מורה שמיים עליכם. מדהים. זה אנטיגנוס איש סוחו. מדהים, מדהים. אבל צדוק ובייטוס לקחו את זה למקום שלהם. כשאתה מעלה את הרף גבוה מדי, גם זה מסכת אבות מדברת. כשאתה מעלה את הרף גבוה מדי, אני לא יכול לעמוד בו. אני רוצה ארטיק, מה לעשות? אני תינוק. לא אני רוצה ארטיק כי אני תינוק. אתם יודעים מה ההבדל בין תינוק למבוגר? לפחות אצלי אני יודע. שכשהייתי תינוק, הסתפקתי בארטיק. עכשיו אני רוצה ארטיק, וואחד ארטיק. פעם ארטיק היה מרגיע אותי. היום אני צריך ארטיק שהוא חזון איש. זה לא שאני צריך פחות ארטיק. הצורך רק גדל. והארטיק זה כבר מזמן סיפור כיסוי. זה קוד. אז מה אתה אומר לי? אל תהיו כעבדים, אלא היו, עכשיו הוא לא אומר היו, אתם רואים את המילה? אלא היוו כעבדים המשמשים, אתם צריכים להגיע למדרגה של עבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. בטח שצריך, אבל אתה יודע איזה מדרגה זאת? מסופר שהצמח צדק פעם נכנס וראה את הסבא, את התניה, שוכב על הרצפה, בעילפון, בתוך כדי עבודת השם, וצועק, ריבונו של עולם, ביידיש. לא צריך את העולם שלך, לא צריך את העולם הבא שלך. לא צריך את הגן עדן שלך. לא צריך את הטויבס שלך. רק אותך, אותך, אותך צריך, רק אותך. זה ה-Waze. זה ה-GPS. הגעת ליעד. כשמישהו יקבל ב-Waze, הגעת ליעד, שיצלצל. אבל בינתיים, מה אתה אומר לי? אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. זה מצוין! אבל מה עם צדוק ובייטוס? הם לא תלמידים? חכמים יזהרו בדבריכם. ואז בא יוסי בן יועזר, איש צרדה ויוסי בן יוחנן. תשמעו פילי פלאות. בואו נראה את המשניות עכשיו ביחד מהיר, בזמן הקצר שיש לנו. זה מדהים לעבור על הפרק. מה הם אומרים? כל משנה פה צריכה שעות. אבל אנחנו בריצה רואים. מה הם אומרים? אתם זוכרים את ההיסטוריה? מקבילים למי יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן? למי הם מקבילים? יש שם משניות. תוכל לקחת. למי הם מקבילים? למי הם מקבילים?
מתתיהו.
מתתיהו, חשמונאים, יוונים, מתייוונים. אתם יודעים אגב מה היה סופו של יוסי בן יועזר? יש צרדה? יודעים? סיפור היסטורי, חשוב לדעת את זה. ליוסי בן יועזר יש צרדה היה אחיין, שגם קראו לו יוסף. שמו היה יוסף משיטה. שמעתם עליו? טליין מטעם היוונים. את ההתנסות שלו הוא עשה על דוד שלו. והוא בא להרוג את יוסי בן יועזר ומוציא אותו להריגה. זה יוסי בן יועזר, איש צרידה, נשיא ישראל. והוא עושה תשובה ונכנס לתוך האש כשהוא הורג אותו. עליו נאמר, וירח את ריח בגדיו, אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו. אתם מבינים באיזה דור אנחנו חיים? אז מה אומר יוסי בן יועזר? אסור ללמוד תורה. איך ימשיך משה יקבל תורה מסיני? איך ממשיך? איפה תלמידים הרבה? איזה מתונים בדין? איך ממשיכים? תשמעו, תשמעו, תשמעו מה אומר. אין בית מדרש.